התוצאה של הפסקה. יש כלל אחד חשוב שהפסקה מלמדת, שלפי מדרגת חייה של הנשמה, ככה כל מושגי התורה מתפרשים. כלומר, התורה היא כזו שכל המושגים שלה מתבארים לפי המידה שאנחנו בחיינו יכולים להכיל אותם. אם המושגים של התורה היו יכולים, אם המושגים של התורה, התוכן, האור, היה נשאר תמיד באותה מדרגה, אז אם הצטמצמות הכלים, כלומר שמדרגת החיים יורדת, היא לא הייתה יכולה לספוג שום דבר מן האור הזה. אז האור, כלומר התוכן, היה נשאר רק מעליה, ולא הייתה שכינה, לא היה שוכן בה, באומה. אז יש מהלך אלוקי מיוחד, שלב אנחנו לומדים, למדנו בפעם שעברה ואנחנו נלמד גם היום. מהלך אלוקי מיוחד, שכלול במה שחזר מלמדים אותנו, ששכינה בגלות. תודה רבה. ששכינה בגלות. שכל מדרגת התורה, התכנים, הביאורים, הציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה בעיקר מה שאנחנו עסוקים תרף נראה, כל זה מתפרש ומתבאה לפי הדרגה לפי מדרגה הרוחנית, לפי מדרגת החיים של האומה. אנחנו היום לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. כלומר, אנחנו יכולים לומר נבואה בבית מקדש, אבל האם אנחנו באמת יודעים לצפות וממילא לדרוש מאיתנו להיות שייכים אל הדברים הללו? אם כל התורה הייתה מתבארת רק סביב בית המקדש ונבואה, ואי אפשר היה למצוא שבילים אם לא ביחס לזה, לא ביחס למטרה הזאת, אז כשעם ישראל יורד לגלות, ודיברנו כבר שהירידה הזו היא לא רק ירידה לוקלית מקומית ממקום למקום, אלא היא כשמדרגת החיים יורדת, כשהכלים מתמעטים, כשהחיים כבר לא סובבים סביב אותה נקודה, לא היה להם מבוא בדרך להיות שייכים לתורה. אם התורה הייתה רק נבואה, שכינה, מדרגה כזו של חיים כמו שהופיע בזמן בית המקדש. לכן, חסד עשה הקדוש ברוך הוא, כדי שעם ישראל בכל מדרגה יהיה שייך לתורה, שהתורה ומושגיה וענייניה ושאיפותיה, כלומר המטלות והציפיות שהתורה מציבה לנו, כל זה הולך ומתבאר, הולך ומתפרש לפי מדרגת הדור. זה הכלל פה בפסקה, זה כלל מאוד מאוד חשוב. מי זו האומה שלנו? האומה שלנו היא כזו, או מה פירוש הבחירה האלוקית בה? הבחירה האלוקית בה פירושו של דבר שכפי יכולת האומה לקבל, ככה מדרגת התורה של הדור, וזה נפקא מינה עוד גדולה, לא רק בגלות, גם לדור שלנו. זה שייך למושג שכינה בגלות, שלמדו אותו חז"ל מפסוקים, שכיוון שעם ישראל יצא לגלות, גם הקדוש ברוך הוא יצא עמהם. מה הכוונה שגם הקדוש ברוך הוא יצא עמהם?
ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל יעזור.
אם לא הייתה שכינה בגלות, פירושו של דבר שקבע שיצאנו לגלות, אין שכינה. כלומר, אנחנו יכולים להיות עוסקים במושגי התורה, מה התורה אומרת, אבל זה לא יכול להיות שוכן בחיינו. חיינו לא יכולים להיות ביטוי של שייכים לזה. לכאורה, באמת בגלות, החיים הגלותיים לא יכולים להיות ביטוי של התורה, כי תורה זה לא מצוות. תורה זה אמונה. תורה זה שייכות לרוממות, לסיגוב, למדרגת החיים האלוקית. חיים בגלות לא יכולים להיות שייכים לזה. אין נבואה, ואין השראת שכינה, ואין בית מקדש. אז החיים בגלות יכולים להיות רק סובבים סביב הציפייה. אי אפשר לצפות למשהו שאין לחיים שלנו מגע איתו. לכן כל מושגי התורה הולכים ונעשקים, אפשר לקרוא לזה, מהלח הפנימי שלהם, מהתוכן האמיתי שלהם, מהתוכן החי שלהם, ונפחים להיות משהו שגם בגלות אפשר להיות קשור אליו. זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא איתן. זה שייך למושג שכינה בגלות. ביחס לזה, השלמה לזה, ולבאר את העניין הזה, כדאי לראות בשני מקומות נוספים באורות. אחד מהם זה בעמוד קופיות. אולי רק נקרא אצלנו, רק נתחבר אל מה שכבר קראנו בפעם שעברה. אומר הרב, אבל העניין האלוהי והמגמה העולמי, זה אצלנו בעמוד סמרבב, אתם רואים ממש באמצע הפסקה, אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה, כלומר אם לאן העולם מעוטד, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, זה שייך רק לתאר את זה במדרגת החיים הזו כמו בארץ ישראל, נבואה והשראת שכינה וסנהדרין ומשפטי התורה ואלוהים ניצב בדת אל, אם רק כך זה יכל להתבאר, לא יכלו להתחבר על כלל עם מגמתה עצמית, כבר עם המגמה של האומה עצמי מה שהיא עכשיו, ומה היא האומה עכשיו עסוקה. בגלות, האומה עסוקה להתקיים, להתקיים ולהיאבק על קיום מצוות. נגיד, זה המדרגה הרוחנית של האומה. זה משהו מאוד מאוד קלוש. זה שייך אל קיום התורה. זה לא קיום התורה, זה לא הנוכחות של אלוקים בחיינו כמו בארץ ישראל. אבל לא היה יחס בין מגמתה עצמית, כלומר הציפייה שלנו מעצמנו כפי מדרגת החיים שלנו עכשיו לבין מה האלוקים מצפה מאיתנו, ואז היו חיי בגלות נוטים להם דרך עוד. כי אם החיים האלה לא יכולים להיות מנותבים על ידי התורה, כי תורה באמת זה רק השעת שכינה ורק נבואה ורק סנהדרין ורק מלכות ורק עצמאות ובלי זה אין כלום, אז היו חיי בגלות נוטים להם דרך עוד, כי הם לא יכולים לפנות, אין להם שום צד להתייחס, להתקשר עם המגמה האלוהית. והרי הקדוש ברוך הוא לא שייך רק לדור אחד, הוא שייך לכל הנצח, צור כל העולמים, גם העולמים הנפולים, צריך בכל הדורות, גם הדורות של הגלות צריכים להיות שייכים ולשאול את קוראים מן הצדק הזה, צדיקו של עולם. לכן הקדוש ברוך הוא, אולי, לכן הרב, סליחה, הביא אולי את שני התיאורים הללו, כי הקדוש ברוך הוא כל ההיסטוריה מקופלת אצלו, כמו שרבינו כל הזמן חוזר בשיחות, שהתורה אדם לא פוגש אותה רק במצב הכי מעולה שלו, כל המחלות וכל הנפילות וכל הסיבוכים שחלקם מובנים בחיים וחלקם באו בגלל חטאינו, את הכל מקיפה התורה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתקשר לתורה בכל מצבים, כך הרב כותב על המושג דברי אלוקים חיים בסוגיה ידועה על קהלת. אנחנו צריכים ללמוד את הפסקה הזאת, אבל לא נעסוק בה עכשיו, שזה כבר קשור לעוד סוגיות, אבל רק אני אוציא מזה משם את מה לגבי המושג דברי אלוקים חיים. שם אומרת הגמרא שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. למה? ספר קהלת זה לא טוב? מסביר הרב קוק, ספר קהלת זה נפלא, גם את הספר הזה כתב שלמה ברוח הקודש, אבל ספר קהלת שייך למבט מאוד מאוד עליון, ולא כל אדם בכל מצב מוסרי יכול לשאוב ממנו התקדמות. זה לא כמו התורה. התורה, תורה שבכתב, זה עומק מאוד גדול. מה אתם חושבים שהתורה זה כפי ההבנה שלנו? זה ניסטר. כל התורה זה ניסטר. זה שמות אלוקים. אבל התורה זה יש גם פשט. כלומר, גם אנחנו, במדרגתנו, שאנחנו רק יודעים לקרוא א' ב', יכולים להיות קשורים אל התורה, ולשאוב ממנה אוצרות חיים, ששייכים למדרגת חיים. ולזה אוצרות החיים עליהם אנחנו קשורים אל התורה. אז שנה הבאה אנחנו מעמיקים בה, ועוד מעמיקים בה, אנחנו משתנים, אנחנו מתקדמים, חיים שלנו נשים בריאים יותר, הולכים ומתבונים באותה תורה, ושואבים ממנה לעשות חיים יותר עמוקים, שייכים למדרגת החיים המוסרית שהתקדמנו בה. זה נקרא דברי אלוקים חיים. יש דברים שהם מאוד מאוד עליונים, אבל כדי להיפגש איתם, כדי לשאוב מהם תיקון מוסרי, תהיה עוד שייך במדרגה מאוד עליונה. זה לא כתבי הקודש. כל כתבי הקודש, אומר הרב שם, תורה, נביאים וכתובים, כל אחד במדרגותיהם, זה מציאות כזו שהניסטר מלובש בפשט, כוונה הרוממות והאמת של התורה, הכוונה האלוקית בתורה, היא מתלבשת בתוכן כזה שכל אחד בכל רמה מוסרית שלא תהיה, יכול לשאוב ממנו תיקון. זה העניין של תורה. שהפשט הוא פשט. זה לא כוונה שיש בתורה שני מסרים, מסרים כפולים. פשט ונסתר. כוונה, הפשט הוא מורה לך דבר אחד, באמת קרה משהו אחר. זה לא כוונה. הכוונה של תורה זה שבפשט אברהם אבינו הלך לירד מצרים. בניסטר בכלל זה עריך חנפין וזה משהו. זה לא. זה לא שני מסרים אחרים. אלא, כמו שהרב מבאר, ניגלה זה פרושו דבר, איך הניסטר, התוכן הפנימי ששאר למדרגת חיים עוד למה, איך הוא מתגלה במציאות? יש לו פשט לניסטר הזה. כוונה יש מדרגה שמתגלה במציאות, בנוכחות, במציאות שמתגלה בחושים.
יש הרבה
מקורות
שאומרים שמי שלא מגיע ביחד נכון לתורה,
זה תורה פרקת לסתם... זה כתוב, מה זה הרבה מקורות? כתוב,
תלמיד
שאינו
הגון. לא, יש הרבה
מקורות. כן, למשל.
למשל,
זה כן. נכון. יש ריקבון כזה, נכון. יש ריקבון כזה, או מגלה פנים בתורה שלא כל אחד. יש ריקבון כזה, שאדם נפגש עם התורה, לא נפגש עם התורה. זה א' ב', קודם כל צריך להתפגש עם התורה. להתפגש עם התורה שכמה שנים. אחד, מירת שמיים. שלא יהיה לו ריקבון גדול במידות. זה רבינו מחדש בשיחות. לו לזה היינו אומרים, אל תיגש לתורה לפני שאתה מידות מצוינות. כי תראי שנוהגו, נסו ללמד אותי. הרבינו בשיחות, הוא דיבר בריקבון. הוא אומר שכן ריקבון גדול, תאווה, משהו מיוחד. אז לא שעד, אז התורה תאמלל אותו. ואתה אפשר להיות סם חיים. זאת אומרת, הייתי גרובו לסנוע, תוכן של קודש. אם יש לו מידות מרגעות. אבל אם אין לו מידות מאוד רעות, והוא ניגש בירת שמיים, כוונה הוא מחפש לפגוש בתורה את דבר השם ולא את עצמו, כי יש גם כאלה שמשתמשים בתורה כבמה לכישרונות צעירים, כוונה לוקחים את התורה, והתורה זה החומר שבהם יביאו את כישרונותם, תיאור, סיפור, מדרש, הצגה וכו'. אני יודע ניגש בירת שמיים, ויש לו מידות טובות, נכון, יש לו תורה, כך כתוב, תורה מונחת בקרן זה ליד, כל הרוצה להתאר, שהתורה היא מדרגת כזאת, ניסטר זה לא כך. אם אדם פוגש ניסטר לא בתורה, כלומר ניסטר ערום מלבושים, אין ניסטר ערום מלבושים, כלומר שאין לו הרבה לבושים, אז צריך הרבה יותר תנאי. כי רק אם המדרגה המוסרית שלך שייכת על הרוממות הזאת, תלמד את זה. אם המדרגה המוסרית שלך לא שנמצאת שם, זה נורא. זה יבלבל אותך. ארבעה נכנסו לפרדסים. אנחנו יודעים מה קרה שלושה. אז לכן, זה ההבדל בין ניסטר לתורה. הרי כל התורה זה ניסטר. אין, חזור יותר קדוש מן התורה. התורה זה הכי ניסטר שיכול להיות. הרמב״ם אומר כל התורה זה שמות אלוהים. אז למה אנחנו יכולים לגשת לתורה? תורה אנחנו כבר בגיל ארבע, וזו אומרים לנו אולי בגיל ארבעים. הפוך. אלא, זה מה שלא מבינים. שתורה זה דבר אלוקים שמגיע ממעל למעלה. והחידוש הוא שבכל מדרגה שאתה נמצא, אם הוא נפגש עם התורה, הוא יתרומם ממנו. מה שאין כן נפגש, שאם אדם לא נפגש עם הרמה המוסרית המתאימה, זה מקלקל אותו. כי אם אדם שייך היום להתמודדות של בחירה מטוב לרע, הוא פוגש בניסטר שאין דבר בכלל כזה רע. מה יכול להיות רע? הרי הכל מעט הקדוש ברוך הוא, ובכל הקדוש הוא מתגלה, ועוד יותר הוא לומד ניסטר, אין לו מלבדו, ולא יודע בדיוק מה הוא מסביר בזה. אז איך יכול להיות שיש בניסטר מטוב לרע? הרבה שאין מטוב מטוב לרע. אבל הוא עכשיו לא עסוק בבחירה בין טוב לטוב יותר רגיון. הוא עסוק בבחירה בין טוב לרע. וזה לא עסוק. אז אני מודיע שאתה מקלקל. לכן, שם מסביר הרב את זה בעין היד. זה שייך למדרגה הזו של דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים חיים, תורשו דבר שהרומות הכי עליונה, ההשגחה הכי עליונה, הולכת ויוצרת חיים. כמו שהקדוש ברוך הוא עם רצונו המאוד עליון, העתידי הפשוט, ברא עם זה חיים, חיים ממשיים, חומריים, וצמחים, ובני אדם, אנשים, נשים, טובים, רעים, כולם זה משם אלוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את השמיים וכל מה שיש בה, ואת הארץ וכל מה שיש בה. זה מה שמופיע בתורה. אז אומר הרב, קהלת זה לא מדרגה כזאת. קהלת זה מדרגה שאם אתה לא ניגש איתה, המדרגה המוסרית הרגילה, זה מבלבל. זה נראה לך מה שייך לסקפטיציזם, לספקנות, נראה לך שייך לכל מיני אסכולות יווניות. מה מציל את זה? תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אתה יודע שמדובר במהלך מאוד עליון שמוביל את המציאות מראשית אל אחריתו, אז יש אנשים שבקשו עם כהל שלא יתקלקלו כי יבינו תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. עכשיו הרב מסביר איך זה מועיל לתורה. אבל זו מדרגה מאוד עליונה שנמצאת רק בתורה. אז ביחס לזה, זה רציתי להביא את זה פה, לכן אולי הרב בבית צור כל העולם נמצאת בכל הדורות, שני השמות הללו, שצדקת הקדוש ברוך הוא ישקת לכל הדורות כולם, גם לדורות הנפולים, ויש דורות נפולים. מעשה הקדוש ברוך הוא ששם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, מאיזה הרגשות אנחנו מלאים, לאיזה טוב אנחנו יכולים להיות שייכים, והאור הזורח בה ביחס לתכונתה הפנימית, כמה שהכלים שלנו מתקטנו, אז גם האור, כלומר גם התוכן, אנחנו מבינים את התכנים בצורה יותר רפה, יותר חלושה, יותר חיצונית. אבל ככה גם כל המושגים של התורה ירדו, כן, ירד האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגור של העניין האלוהי, מה זה סיגור? זה במסגר ברומא מיליון מסגר, לא שייך למציאות שלנו היום, שהוא אור חי עולמי, והוא גם תוכן העתיד, והוא לא רק תוכן ההווה, הוא תוכן העתיד, עכשיו המציאות צריכה להיות מתוקנת, שכל המציאות עם כל חוסרונותיה ופגמיה, כולם מתוקנים וכולם שייכים לשורשם, אז העניין האלוהי הוא האור של זה, הוא לא רק האור של ימינו. אתה חושב שהעניין האלוקי זה התוכן כפי שהוא שייך למדרגת חיינו שלנו, וראה אותו תוכן הוא זה שצריך להופיע גם בעתיד הנשגב של למה אנחנו מצפים. עם כל זה, אותו עניין אלוני איננו מביא היום, כי אם באור קלוש כזה הוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל, גם אחרי הירידה שגרמה נפילה גדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משווי ארץ. טוב, פה צריך עוד ללמוד קצת מושגים, אבל קודם נתבונן בעמוד קופיון מתוך מהלך האידאות. הרב אומר ש במצב הנורמלי והבריא של עם ישראל, כל התורה כולה מופיעה כהלבשה של אידאה אלוקית. אידאה אלוקית פה זה דבר שתוכל חיים של נצח מופיע באומה, ואנחנו רואים, יודעים שהאומה זה גוף שתוכן החיים שמופיע פה ומחיה אותו זה משהו אלוהי, לא יקרה נצחי, כללי, גדול. אבל עם הירידה לגלותים החורבן מתחלפת האידאה האלוקית ומופיעה, כן? תולדתה היא האב, תולדתה זה האידאה הדתית, זה מה שקוראים היום דתיים. כלומר, המעשים תופסים מקום, לא התוכן הרוחני, שהמעשים האלה אמורים לפרט ולהופיע, אלא המעשים. בואו נקרא פה בעמוד קופיות. כל אותה הפרטיות המעשית, הפרטיות יכולה להיות מעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקים הפרטיים, והעיונית, הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים, קבלת הפרט של יחידים, כן, שעובר התורה נפשת עוסקת בפרט, כן, או ילמה בפרטי, שכר בעונש פרטיים, יש עירת העונש, כל אדם מאוד דואג מה יהיה איתו, וכל התורה כולה נעשית מבוא לאדם כדי למסות את האישיות הפרטית שלו, וככה כל התורה מתפרשת, והאומה ומושגים כלליים, מה אתה חושב שאני עושה בזה? רק יחידים, כמו שראינו בפסקה שלהם. אין זוכרים עדיין שהתורה עוסקת באומה, כי זה מה שהיא עוסקת. אברהם אבינו, הידיעה שלו זה להקים אומה, וכל אחד מבטיחים לו, לזרחה אתן את הארץ זו, וברית הארץ, וברית הזרע, ויבדל מצרים, וכלי מצרים, והדור, אין שום חשבון פרטי כמעט בתורה. כל הזמן מבטיחים בדור, ובאומה, ולאן הכל הולך. וזה התורה עוסקת. והנה פתאום, בבית שני, או ביציאה לגלות, ואחר כך בבית שני, ואחר כך בגלות, כל התורה מפרד אותי סוג דברים פרטיים, עד כדי כך שאדם לא מבין איך אפשר לעסוק בדברים כלליים לפני שעוסקים בדברים פרטיים. ומסבירים לך שגם הרב קוק צריך קודם ללמוד את הדברים הפרטיים שהם יוגעים יותר לנו, אחר כך הם כללים, כאילו הנושא הכללי של האומה הכללית זה על גבי הנושאים הפרטיים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, כמו שאמרו לנו, קודם תהיה בן אדם, אחרי תהיה ירא שמיים. זה פשט, אבל לעולם זה החידוש של התורה. אל דרש את הבן אדם כמו גוי, אל דרש לו עוד קומה ירא שמיים. לא כך, כי אנחנו החידוש של עם ישראל שהמושג אדם הוא לקוח מהירא שמיים שלנו. מה הגוי מבינים מה זה אדם? אנחנו שאנחנו עומדים מול השמיים ומקבלים מהשמיים את ערך החיים שלנו, אנחנו עומדים מה זה אדם. אנחנו לא יכולים להיות קודם אדם אחרי זה ירא שמיים. אנחנו צריכים את אדם ירא שמיים. אותו דבר. למה אנחנו עסוקים במושגים כלליים? כי הכלל זה האמת, בזה עסקינה. זה כמו לעסוק באיזה איבר מן האדם, בלי לדעת שמדובר באדם. אין דבר כזה, אתה לא מבין לך במה אתה עושה, כמו שאומר הרמב״ם. אל תתחיל לתקן כוח אחד מכוחות הנפש, לפי שתדע, שנפש אדם היא אחת. מה, אתה עוסק בכוח אדם של האדם בלי לדעת שמדובר באדם? אתה חושב שכוח אדם של האדם זה כמו כוח אדם של החמור? אין דבר הזה. צריך לדעת קודם כל שנפש אדם אחר, נכון? כך אומר הרמב״ם, הרציונליסט. אומר הרמב״ם בתחילת שמונה פרקים. כמבוא, כל הבניין המוסרי. אותו דבר, למה אנחנו מושגים ומושגים כלליים? כי התורה שייכת על הכלל, כי הכלל זה האמיתי. אם אתה לא מתבונן מצד הכלל, אתה לא מבין במה אתה עוסק שאתה עוסק בפרטים. מה, מידות אנחנו עושים בשביל למלא את המעיים שלנו במידות טובות? מידות בגלל שזה תכונות הנפש שייכות להופעת הטוב, ומאיפה הטוב הזה מופיע בנו? מופיע לראות שהשם הטוב מתגלה באומה. המושגים הכלליים, כי בזה אנחנו עוסקים. אנחנו לא עוסקים עכשיו להתראות איך מתייחסים לוועידת אנחנו. זה לא סוגיה לך. מתוך שאנחנו מתבוננים על 140 השנה האחרונות, ואנחנו רואים שמדובר בו בקיבוץ גלויות, אני תוכנן שזה מה התפקיד של האירוע הזה בתוך המהלך הגדול הזה. מי שלא מתבונן לבעל כללי, זה פילוסופיה של הצלות, זה בכללות פשוט. כל כישרון המיוחד של האדם זה שהוא יכול להתנתק מלעסוק בעכשיו ולהתבונן בעכשיו על רקע המהלך הגדול. זה בדיוק הכישרון האינטלקטואלי של האדם, המיוחד באדם. ולאדם יכול לתפוס דברים כלליים. אנחנו עוסקים בדברים כלליים כי זה עוד נושא ברב קוק. כולם עסקו בדברים פרטיים. הרב קוק גם עסק בדברים פרטיים. אתה לא יודע, יש מוסר הקודש, יש פסקאות, יש בודדות, יש שתיקה, זה כל יפה. וגם עסק בדברים כלליים. אנחנו כמבוא, קודם נעסק בורות הקודש. כלומר, קודם נעסק בדברים פרטיים. חזקח נעסק בדברים כלליים. כשאני הייתי במרכז הרב, בשואל, ובחדר שלי היה בחור חד משובה, שהייתה חבורה כזה משורבה, שאין, היה לי ביקוח עם הרב טא, כן? הרב טא הוא אמר שצריך ללמוד את הכלל אחד אחד. הם הסבירו שצריך ללמוד כל המפרד ואחרי זה הכלל. אין ביקוח, כן? הסבירו את הדברים האלה, אני לא אומר עכשיו בסדר הלימוד, אני רק אומר שכשאנחנו מדברים על הכלל, אנחנו לא אומרים, כלל ישראל זה עוד נושא. בכל דבר, לא חשוב לכלל ישראל. קודם תמיד, כלל קודם לפרט. כי הפרט הוא פרט של הכלל. אם אתה לא מבין שמדובר פה בהופעה של משהו כללי יותר, אז אתה לא יודע למה אתה עושה. אם הכלל היה מורכב מפרטים, אז קודם צריכים אותו לפרטים, ואחרי זה להרכיב עם את הכלל. אבל אם אנחנו למדנו כבר בישיבה, שכלל ופרט זה כמו נשמה וגוף. זה היחד. כמו נשמה יחד. וכשהיא מופיעה בגוף, היא מופיעה בכוחותיה הפרטיים. בעין מתגלה כוח אחד של הנשמה, ובפה כוח של הנשמה, ובידיים כוח שלישי של הנשמה. אז אם אתה לא מבין שמופיעה לאדם נשמה, אז אתה לא מבין מה זה יד, ומה זה עין, ומה זה רגל. נכון? זה פשוט. אם אתה לא מבין שמדובר בסיפור, אל תתחיל להתבונן במקור. כי תחשוב שהמקור, ואני לא יודע בדיוק מה. חוץ לגלל שמדובר בסיפור קודם כל. תמיד הכלל קודם לפרט, ותמיד, זה נכון תמיד במציאות, זה לא שאלה ככה, רב קוק לא חידש את זה. אלא כמובן, שכל זה מן דבר שמי, כשמדובר בגלות. בגלות הם לא תפסים ככה את התורה. מה זה תורה? מצווה ופלפולים וכל פעם. זה דבר טוב מאוד. והמדע, הרב קוק כותב, עוד בזמנו היום, עוד יותר רואים מזה, המדע הוא מתפתח בשני כיוונים. כיוון אחד של הכללה, היכולת, להסביר המון המון טובות בנוסחה אחת. כלומר, נוסחה של איש אמצי בריבוע, אנרגיה במסה, ופיתוח אחד של המדע, הכללה. היכולת לראות שכל המציאות בכלל היא מיוסדת על תוכן אחד. זה משהו מופלא מאוד. שכל בן אדם עם כל שינויים, הם כולם מיוסדים על כמה חלבונים, אני זוכר כמה, 8, 10, שכולם מסתדרים בסדר, כל הזמן שזה מסתדר בסדר אחר. זה פשוט מופלא לראות את זה. כל החומרים כולם מורכבים מאטומים, ואטומים תמיד יש להם אותו סדר כמעט. זה צד אחד. צד שני שהמדע מתפתח זה ההפרטה. זאת אומרת, יכולת להתמקצע בפרט, כל פרט זה עולם מלא. כמו שכבר אמרנו את זה פעם. פעם, בכפר היה גם כהן הדת, גם הקוסם, גם האליל, רוקח המרקחות ויועץ ניסים, לא יודע בדיוק. כן, אחרי זה המדע התפתח, וגילו שהרפואה זה כנראה נושא מספיק חשוב כדי להקדיש לו אדם מסוים. אחרי זה גילו שרפואה זה גדול על אדם אחד, שרד שהוא מומחה לעסוק בעיניים. אחרי זה גילו עין, את האדם הזה עין, עין עם ציקלובר אפשר לכתוב את זה. לא, הוא מומחה לטפל בקשתית. זה מומחה לטפל בקשתית לילדים. כל דבר זה מומחה. אז מדע, זה דבר נכון. המדע הולך ומתפתח ומגלה את הגודל שבכל קוטה, כן? ואת הגודל שבכל גודל. גם את הגודל שבכל גודל, כמובן שהגודל הוא אחד, הגודל הוא ענקי, כולל הכל, הכללה, ואת הגודל שבכל. בתורה. גם מגלים את הגודל שבכל קוטה. יכולים לתת ספר שלם, האם אומרים מה שבכל מוריד הגש או מוריד הגשם. או כל הספר הזה מצווה ברכת כהנים בכותל המערבי בכל המועד, קונטרס קונטרס. אבל מה עם ההכללה? חוץ מההפרטה היא לא הכללה. המדע כבר מגלה שכל המציאות היא אחת. רק בתורה לא גילו את זה שכל התורה היא אחת. והתורה מה הם מסודים? מפרדי תורה. ומה היא נשמעת התורה? אז מזה מגיעים כל מיני דברים עקומים כאלה שמרוב פלפולים מניסיון לצאת את דרך עד כל השיטות שאוכלים את המגמה של תורה. נבוא הרצון להתפלפל באיזה פלפול שאוכלים שמטרת כל התורה כולה זה שהאומה תגיע לארצה ותופיע כאומה על מלכות. כי לא עסוקים בכללי תורה. אז המדע הוא עובר את שני התהליכים האלה. גם, איך הרב פסקם הרב קוק, הכוללי הוא בעלי המקצוע. גם הכללה אדירה וגם בעלי המקצוע, התמקצעות, הגודל שבכותל. והתורה היא גם עובר עליה בעלי המקצוע. ומה היא הכוללים? מה היא להאמין שכל התורה כולה זה דבר השם אחד, יש לתורה מגמה אחת, שם השם אחד שמופיע בכל. וחייבים את זה. אז אומר הרב, בשאר לגלות שהאידיאה האלוקית נעזרת להיות אידיאה דתית. אז בא לידי ביטוי, אין בעיסוק במצוות פרטי ההלכות, ואין שכל הדעות והאמונות צריכות להיות מאוד פרטיות. כן, שכר ועונש, או ללמה בפרטי. מקודם נתגלתה ונתקרה בחיים מתוך הופעת האידיאה האלוקית. באמת, האידיאה האלוקית נשמת האומה הכללית. כן, כי האידיאה האלוקית פשוט דבר אדמה נצחי. אין אדם שהוא נצחי. האומה היא נצחי. כל אדם הוא נצחי, כי כל אדם יש משמעות נצחית למה שהוא עושה, כי הוא חלק מן האומה. זה סדר שלנו שצריך ללמוד. אבל אז מקודם הופיעה האידאה האלוקית בתור נשמת האומה הכללית וכלולה הייתה באוצרה העליון ולא הייתה ניכרת ובולטת גם בפני האורה הכללי הגדול של זו האידאה האלוקית הישראלית כנר לפני המוגר שער ודרל יחילתה בסילוקו של האורה הכללי הגדול במאה מאות שנקרא להתפלט באופיעה פרטי ומיוחד אז בהתחת האידאה האלוקית בעצם רמותה ובגנזתה של זו פרוצה האידאה הדתית. זאת אומרת, האידאה הדתית תמיד הייתה, אבל עדיין את האלוהיות הזו אנחנו מיישמים במעשה. ידות שלא בזה אנחנו עסוקים. וכי מישהו שמנתח יד הוא עושה עכשיו ביד, הוא יודע שהוא הולך להפיל את זה לבדה. זה פשוט, כל אחד יודע. אז לכן העיסוק בדבר הבדי זה קשרה בבית יד. יש מחלה כזו, הפרעה כזו במוח. אתם מכירים מה זה סיורי נבון? סיורי נבון זה סיורים שבוחנים הפרעה מוחית. ציורים כאלה שמציירים טעות א' מהמון אותיות ב' 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 ועושים את זה טעות א', כן? בן אדם נורמלי שרואה זה ורואה מה זה, מה אתה רואה? הוא אומר, אני מאוד טעות, כן? ובן אדם שיש לו הפרעה כזו מסוג ההפרעה הזו שהוא לא מסוגל לראות את התמונה הכללית זה אומר, רואים פה ב' כזה שהוא מחבר ב' לב' ב' ב' פתאום הוא רואה שמדובר פה ב' כן? זה הפרעה להתעסק בפרט ולא להבין שהפרט הזה הוא שייך לכלל. זה הפרעה מוחית. זה בעיה, זה בעיה באינטלקט. אז האידיאה הדתית היא מאוד חשובה, אבל כל אחד מבין שהוא לא עוסק פה בדת, הוא עוסק פה באלוהיות שמופיע, בנצח שמופיע. אבל כמר שעם ישראל ירד לגלות, אז באה תחת האידיאה האלוקית בעוצם רוממותה על ידי גביזתה של זו, תולדה האידיאה הדתית. משמשת איזו ומלבשת את הראשונה ולעולם לא תתנקר לשורת נשמתה. כלומר, האידיאה הדתית באמת היא צריכה להוביל אותנו, לשייך אותנו אל האידיאה האלוקית. הרב רק מסביר אצלנו הפסיעה, וגם פה בהמשך, נשאר בכל הפרק, לא נקרא את זה עכשיו, שזה חסד. אם כשהיינו נוסעים בגלות, הייתה נשארת הידיעה לוקית, אנחנו עכשיו לא חיים בתור אומה. אם הנושא זה היה רק אומה, אני יכול ללמוד את זה, אבל לא יכולים שייכים לזה. לכן, הידיעה הלוקית נגנתה, ותחתיה הופיע הידיעה הדתית. החיים בגלות לידיעה הדתית יכולים להיות שייכים, וזה שייך, זה שכים את הבגלות. כי עכשיו, האור האלוהי שמופיע בגלים צריך לו להתברר, ולהתבאר כפי מדרגת חיי האומה. פה הרב מעריך להגביל את זה. יש אחלה הרבה סוגיות. בסוגיה נוספת שהיא, אבל ככה הפסקה שלנו קשה, ופסקה עוד יותר קשה, אבל אני נמד את זה קצת, כי זה נוגע לנקודה מאוד חשובה שאני רוצה, אותו נוספית ללמוד את זה, רק לגעת בה, היא משלימה את הפסקה שלנו. באורות המלחמה פסקה לי נלמד את החלק הראשון. יש מושג כזה שנקרא פער השכינה. אז עכשיו אנחנו צריכים אולי קצת להבין מה זה פער השכינה, כי השכינה באמת היא צריכה להופיע כפי האור שלה, היא צריכה להופיע בכלי גדול, אבל שם היא נמצא בגלות, אז אין יכולת לאור להופיע כפי מה שהוא, אז הכל מתנמך, כל המושגים מתנמכים. כבר לא עוסקים באומה, עם הפרט, כבר לא עוסקים בנבואה, אלא עוסקים בחידושי. אז אומר הרב כך, בגדולת העולם, במדרגת חיים גדולה, כלומר, הופעת הזיף של קדושת ישראל ורוממותו. זיף פירושו של דבר, זה שהאור מופיע בכלי. יש איזה רמז. הרמז הוא, זה רק רמז, אני אומר. זין, הוא מורכב משלוש אותיות. זין, יוד, אני רק אומר לכם איזה רמז. תזכרו את זה. זין, יוד, וב. וב, זה שייך אל המדרגה של האור שנשפע מלמעלה. וזין, המדרגה השביעית, תמיד זה המדרגה של הכלי. כן? אז זין והוב זה חוברי. אז זה היוד. מזין, זה לא דבר שהאור מצליח, הכלי מצליח להכיל את האור, להיות מוקרן מן האור. החיים מצליחים להופיע את האידיאל. כן? הזין הוא מחובר אל הוו.
מה?
מה? סתם, זה נחרנת. זה? לא, אני רק אומר את זה, זה...
איך בכל כדבר?
לא. מה? זין? כן, כן. בטח, לא סתם אני אמר. כן. זה פרק שלם. הרב מסביר אותו, זה פרק מופיע באורות הקודש ב', פרק שנקרא, עוד לא זוכר, תקראו איזה פרק, אולי זה עמוד שני זין, משהו כזה, לא, לא שני זין, אולי שני ת', שני כף, משהו כזה, שם הרב מסביר, יש פרק שמתחיל במילה זיו, כן, ככה, בעוד אותיות כאלה יפות, תראו. כן, אומר הרב, בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברובותו. כלומר, כשהחיים של ישראל ספוגים מן האידיאל, אין אחיזה לכל זוני. כל אלה שרוצים להטעות אותנו ולבלבל אותנו מאמונתנו, אין. זה כל כך ודאי, כל כך מופיע, כל כך שוכן בחיים. לכל, אין אחיזה לכל זוני, לכל העובדים מבחוץ, הרוצים לבסס איזה מוסד הדוחק את רגלי אור ישראל. למשל, המינים. הרוצים לבסס מחזק איזו הערה מיסטית. זה הזיה כזו, לבנות אמונה הזייתית, מכונה אמונית. כאילו לבסס איזה דף או אמונה שלא דרך האומה הישראלית, כמו שהנוצרים עשו, שרצו להפוך את עם ישראל להיות נושא של איזה רעיון גדול, שלא שר דווקא לעם ישראל, והרב אפשר להתקשר אליו לבד. והרב, כשיש שכינה אז אין על מה לדבר, כולם רואים שהידיעה האלוקית מופיעה בידיעה הלאומית, אז אין על מה לדבר בכלל. אז לא יכלו, מה אתה חושב שנוצרים יכולו להיות בבית ראשון? לא יכולו בבית ראשון, בבית ראשון יש נבואה, יש תורה, יש השעת שכינה, יש מלכות. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. כל המשפט הארוך הזה זה משפט מאוד קשה, לא נלמד אותו עכשיו, אבל הכוונה היא איפה זה חל, איפה השפע האלוקי מופיע בצורה של חיים? ודווקא באומה הישראלית. כלומר, שכינה זה רק באומה הישראלית. האור העליון וזיו והייחוד המיוחד שיסודו העליון חי בו, זה כמו להגיד שכינה. כלומר, גם עוד עליונה שכינה. שהאור האלוהי העליון מופיע בחיים. זה דווקא בסגולת ישראל, דווקא באומה הישראלית, השם לא קבים בו, הוא תורת מלך בו. אבל מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, זה כשירדה האומה בגלות המרה, במקביל למה שאנחנו למדנו על הכלי שנצטמצם, מדרגת החיים שנצטמצמה, נפרד הייחוד העליון עם כל הרדות הובלה למעלה, מרכב חיים, עכשיו התוכן העליון של השם אחד וכל המציאותי אחד והמבט העליון הזה הכללי על המציאות שרואה את הכל כמציאות אחד, כל זה כבר לא שוכן באומה. למה? בגלל הפסקה שלנו. כי אם כמה שבדרת החיים לא יכולה להתקיים את זה, לא יכולה לממש את זה, אז גם כל התורה מתפרשת אחרת. אז איך עכשיו פוגשים את התורה? רק במובן החיסון של מעשים דתיים. בעולם החיים לא יופיע כי נגהי הזערורית של הייחוד התחתון המשאב מהבורות השאובים. זה כבר מצוות, זה כבר הבנה פרטית, זה כבר לא נבואה, זה שכל שלומד, תמיד יש חכמים גדולים שהם מעתיקי השמועה שקשורים בישראל של תופעת התורה, אבל זה נראה כמו שכל. אז בזה יצרים בו נוגע, כלומר איפה יכלו לצוף כל הכיתות, דוקים, בלטוסים, מינים, נוצרים חדשים, איפה כל זה יכל לצוף? אז זה יראה עוד באישים, כל עוד הייתה השרת שכינה, אבל כיוון שלמדו בפסקה יצאו בפסקה י' ג' שכן, מה שאני אצל יורד, אז גם הציפייה היא לא ציפית על כמו, איך אנחנו מבינים את מה שהקדוש ברוך הוא מספר איתם, איך אנחנו עומדים את מושגי התורה, גם זה יורד. ועכשיו במקום נבואה, זה לימוד תורה, פלפול הלכתי, במקום תלמוד ירושלמי, שם תלמוד בבלי, כן, תלמוד ירושלמי, גם בית שני, מה שהרב מסביר על תלמוד ירושלמי, שזה עוד שייך לשיחי הנבואה. אז עכשיו, יש מקום של יד זרים, בוא נוגע. וכנסת ישראל על זה תחיל, תזעק בחבליה. אוי נא לי כי עייפה נפשי. מה זה עייפה נפשי? הנפש שלי, החיים, כוחות החיים שלי, עייפים, לא מחוברים עם כל החיים. רזי תורה לחיצונים נמצאו. כי גם כשאנחנו עסוקים באמונתנו, הרי כל אנחנו עוסקים ברזי תורה. רזי תורה הם מתפרשים באופן מאוד מאוד חיצוני. כיוון שעכשיו כל המושגים הפנימיים הרזיים לחיצונים נמסרו, נמסרו עכשיו להבנה החיצונית, אז בזה התורה נשרפת, בידיה נשרפים, אותיות פורחות, ולבני ציון היקרים אפר תחת פאר ותר. אומר הרב, על זה, זה צרת השכינה. כתוב בזוהר, כתוב בכתבי הריב"ר, ש... חצות וחצות, בתיקון חצות מתפללים על שר השכינה. מה זה שר השכינה? שר השכינה הכוונה שהיא דבר כל כך עליון, צריך לשכון במציאות כל כך נמוכה, אז מה נשאר מכל האור הזה? וצר קמים נבוני לילה וחצות נבוני לבב. אנחנו צריכים לגמור את הפסקה שלנו, רק נקדם. קמים נבוני לבב וחצות על ידים על חלפיהם כי יולידה. על מה הם מתכנים? צרת העולם, צרת זה, צרת השכינה, צרת רואה, הם בוכים ומבקים. תשלימו את זה מקובץ ה' צדיבב. כדאי לכם ללמוד את זה, צרת התורה, קובץ ה' צדיבב. להשלמה לפסקה שם, מהר נגמור את הפסקה שלנו. אומר הרב אצלנו. אם כן, מה מביא, כמו ששם, כמו בפסקיון אמר הרב, רק זערורית, נגהי זערורית של האיחוד התחתון, גם פה הרב אומר ביטוי דומה, אור קלוש, הסיגוב של העניין האלוהי שהוא אור חי עולמי, ששייך למה שהקדוש ברוך הוא הייחוד, כן? עכשיו לא צריך ללמוד אותה, כן? אבל זה אור חי עולמי, ועכשיו שבור חובה חיים, זה מציאות אחר, חיים מגלים את אלוקים. כל זה, לכל מספק, אלוקים נספק כמשהו מחוץ לעולם, ואחרי נספק כמה שאתם לא יודעים מה זה, כל מה שאתם יחסים הנוכרית הזו, כאילו אנחנו עוסקים לשמוע על איזה כוח עליון, שהוא משעבד אותנו אליו, תחת יחס האהבה והידידות שמופיע עם השעת השכינה והנבואה בארץ ישראל, היא נחת נוכרי כזה. כל התפיסה האמונית האלוקית היא נעשית כל כך נוכרית וחיצונית ומבולבלת, מופיע רק אור קלוש. אבל האור הזה הוא יכול להתאחד עם האור הזה, בנשמתם של ישראל. לך תגיד לאל ישראל שנמצא בגלות שאלוקים והחיים לא שייך. ובהיות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, כיוון שכל מושגי התורה מתבהרים לפי מדרגת חייה של האומה, שוב העניינים מתחברים. אז אנחנו עוסקים בתורה ועוסקים במצוות, וזה שאנחנו עוסקים במצוות ועוסקים בתורה, אז העולם הולך ומתקן. ואז המגמה של מציאות האומה ברוח קודשה פנימי והמגמה הכללית האלוהית הגדולה של ההוויה כולה, כלומר מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו ואיך זה כל קשור לאיך שהעולם צריך להיות, הן יכולות להתאחד כאחד. שוב לחזור להתאחד כאחד, כי הציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו שירדה בגלות, ממה היא נעסקה, ממה היא נפרדה? נפרדה מאיך שהעולם צריך להיות. עד עכשיו אמרנו שיש שלוש מדרגות, רק נעשה את החשבון הזה, חשבון מאוד חשוב. יש מדרגת החיים שלנו, יש איך שאנחנו מבינים מה הקדוש הוא מצפה מאיתנו, ויש את המגמה של כל הרעייה כולה, כלומר לאן החיים מרושדים, מה זה העולם הבא. כל כך למדנו כשירדה האומה בגלות, אז לא רק מדרגה הרוחנית ירדה, גם איך היא מבינה את מה שהקדוש הוא מצפה ממנה, גם זה ירד. לא ציפייה לנבואה, ציפיות עמוכות יותר. כמובן שהציפייה הזו שהיא מאוד שייכת לחיים בעולם הזה הנוכחים, מאוד מתרחקת מהעולם הבא. כי אם המטרה זה להיות נביא, זה שייך לעולם הבא. אבל אם המטרה זה להיות דתי, זה מאוד רחוק מן העולם הבא. אבל אין ברירה. כדי שעם ישראל ימשיך לחיות חיי קודש גם בגלות, כדי שהוא יוכל לראות שהחיים שלהם ביטוי למה שהוא מאמין בו, צריך שהוא יאמין בדברים נמוכים. בגלל שהוא מאמין בדברים נמוכים, אז זה מאוד רחוק מן העולם הבא. אבל כיוון שעם ישראל הולך ומשיב לעצמו את האמונה בנבואה ובסנהדרין ובהשראת שכינה, אז לאט לאט הוא שוב הולך ומתחבר אל המגמה הכללית האלוקית של ההוויה כולה, ואז הן מתחברות בעצמן ובנשמותיהן של ישראל בפרט ובנשמת כללות האומה בכלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו אני ואור שיינה. חז"ל אומרים שכמה שהקדוש הוא הולך ונושע, גם אם יש ישראל הולכים ונושעים, גם הקדוש הוא הולך ונושע, שנאמר ושב השם את שבותך, ושב השם את שבותך, והי שבלו נאמר אלא ושב נאמר. כמו שהסברנו מה הכוונה שגם הקדוש הוא עושה מן הגלות, הכוונה שהמושגים האלוהיים הולכים ושבים למקורם האמיתי, ששייך פה לביטוי לתפילה שאנחנו מתפלים אני והור שיינה, שמרו אותה בזמן המקדש בשעת הושענא. אני זה המדרגה ששוכנת בנו, והור וגם רש"י אומר זה גם שם, והור זה שייך לתוכן האלוהי שצריך להופיע בכלי. אני זה המדרגה שמופיע בכלי, היוו זה התוכן האלוקי כפי שהוא נשפע אלינו, איך אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים להיות, ושניהם הושיע נא, שניהם צריכים להיוושע. יפה, זו הפסקה שלנו, את הסוף קצת למדנו במהירות, לא כל הדברים מובנים, אבל ככה אנחנו לומדים אורות פעם ראשונה, ככה מפגשים עם הדברים. שבוע הבא עם הרכי השם נתחיל סעיף י' שברוך השם שהוא שייך אל פרשת השבוע, נשתדל ללמוד אותו.